אנחנו פה במאמר ביור על הפסוק זאת חוקת. הגענו לפרק ג' במאמר, שזה בליקוטי תורה על פרשת חוקת, בדף נ"ח בעמודה השנייה. המאמר כאן בא להסביר איזה פעולה רוחנית, איזה המשכת קדושה בעולם המצווה של פרה אדומה פועלת. כדי להבין את ההמשכה האלוקית שמצווה פרה אדומה פועלת, יש כלל שכל המשכה שאתה רוצה להמשיך מלמעלה, כל פעולה שאתה רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא מלמעלה, צריך להיות לפני כן עבודת האדם, הכנת האדם, בשפה חסידות זה נקרא העלאת מן או התערות הדלתתא, שאתה מעורר את אותו עניין שאתה רוצה לקבל. ככה בגשמיות, שאתה רוצה לקבל מבן אדם כסף, אתה צריך לבקש, לבקש ממנו כסף. אתה מבקש ממנו מים, הוא לא יקבל כסף. אתה צריך שהבקשה שלך תהיה תואמת למה שאתה רוצה לקבל. ככה ברוחניות אותו דבר. יהודי רוצה לקבל המשכה אלוקית, הוא צריך לפעול אותו דבר. פה יהודי רוצה לקבל המשכה אלוקית שתפעל בכל הבריאה כולה, שתפעל ותשנה את כל הבריאה, וזה המצווה הזו של פרה אדומה, שהיא נקראת זאת חוקת התורה, שזה משהו כללי על כל התורה. אז כאן אנחנו יכולים ללמד איך הפעולה הזו מעלת מן מעוררת את ההמשכה שכל העולם מיוצג בפעולה הזו. זה לא רק פעולה של איזה פרה אחת ששרפו אותה ושמו שם עצרת ואזור, אלא זה נציגות של כל העולם כולו עולה בפעולה הזאת, וזה פועל להמשיך אחר כך את האלוקות על כל העולם כולו. מה כלול כל העולם כולו? אז למדנו בפרק ב' שהעולם כלול מארבעה דברים, שזה דומם, צומח, חי ומדבר. ארבעת הדברים הללו נמצאים גם בתורה, ברובד רוחני, שזה טעמים ונקודות, תגים ואותיות. ועל דרך זה יש גם כן בעולם עניין של דומם, צומח, חי ומדבר. אז כל ארבעת הסוגים האלה בבריאה מתעלים בפעולה של שריפת הפרה. ולמדנו בפרק ב' מה זה דומם, צומח, חי ומדבר בעולם, איך זה, זה בנפש האדם, איך זה בספירות העליונות. עכשיו אנחנו נראה פרק ג' את העניין הזה. ונוסיף עוד מילה אחת כהקדמה. אמרנו בפרק ב' שכשמדובר על ארבעת הסוגים בבריאה, צריך לדעת שכל סוג עליון כולל בתוכו גם תחתון, רק הוא משודרג. וזהו עניין מעשה פרה. לפי זה נבין מה היה המעשה שעשו בפרה אדומה. כי האפר, האפר הזה של הפרה ששרפו אותה, הוא העלאת מן. האפר הזה זה פעולה שנקראת העלאת מן, כמו שאמרנו קודם, אז העלאת מן, העלאה של עבודת האדם, מן זה ראשי תיבות מים נוקבים, שזה עניין של התערות הדלתתא, זה היה הפעולה הזו של האפר. וכלול בזה המן, בפעולה הזו, במן, בהתערות הדלתתא הזה, של הפעולה שהכהן עשה עם האפר, מכל ג' בחינות דומם צומח חי. יש כאן נציגות של הדומם, של הצומח, של החי, ועוד מעט נראה גם של המדבר. ואז הוא מפרט, איפה רואים את כל ארבעת הסוגים בפעולה הזו של האפר. שהפרה היא חי, הרי לקחו קודם כל את הפרה האדומה, אותה שחטו, אותה שרפו, אז הפרה עצמה מייצגת את החי, ונעשה האפר. זה האפר הזה, הוא בבסיס מהפרה. איפה? היה שם הצומח, וגם עץ ארז ואזוב, שהם מבחינת צומח. עץ ארז זה הצומח הכי גבוה, ואזוב זה הצומח הכי נמוך, והרי אמרנו, זה התכונה של צומח, שהוא עולה מקטנות לגדלות, אז זה היה הנציגות של הצומח בפעולה הזו, העץ ארז ואזו. איפה נמצא הדומם שם? כרגע הוא אומר דבר אחד, עוד שורה הוא יגיד עוד דבר. כרגע איפה נמצא הדומם שם? הרי אמרנו שאיפה שיש צומח, הדומם כלול כבר בתוכו גם כן, רק הצומח הוא משודרג. ומילא הוא אומר, והצומח כולל בעצם גם כן מבחינת דומם. הצומח הוא לא רק צומח, הוא כולל בתוכו גם דומם. אז יש לנו כבר פה דומם, צומח וחי. עכשיו הוא מוסיף, איפה יש לנו מדבר? אז המדבר הוא כבר ברמז מעניין. כתוב שאחד מהדברים שהכניסו בתוך שריפת הפרה היה שני תולעת. מה זה בפשט שני תולעת? שני זה חתיכת צמר, שהצבוע בצבע, שהצבע נקרא תולעת. תולעת שני מופיע גם במשכן. מה, ממה עשוי הצבע הזה שקוראים לו תולעת? אז הרמב״ם מתאר שזה גרעינים קטנטנים מאוד שנמצאים בצומח, ובכל גרעין קטנטן שמזה מפיקים את הצבע, יש בפנים תולעת קטנטנה, כגודל של יתוש קטן, ככה הרמב״ם אומר. לכן קוראים לזה שני תולעת, כי באמת בסופו של דבר יש שם איזושהי תולעת קטנה. משהו קטן. התולעת הקטנה הזו קשורה למדבר. היא תולעת, אבל היא מרמזת למדבר. למה? כי יש מדרש, הוא יזכיר את זה בפרק הבא, שמדבר על פסוק שמכנים את עם ישראל, שמנקראים תולעת יעקב. המדרש אומר, למה אתם נקראים עם ישראל תולעת יעקב? אומר, כמו תולעת, היא כזו קטנטנה, אבל היא יכולה להרוס ארזים גדולים. איך היא הורסת דברים גדולים? עם הפה שלה. היא לאט לאט נוגסת בתחתית של הדבר הענק, ואחרי זמן הכל קורס. זאת אומרת, כוחה של התולעת זה בפה. אומר המדרש, גם עם ישראל, אין כוחם אלא בפה, בתפילות. אז יוצא שהתולעת הזו מרמזת על עניין הדיבור. הפה. ומילא זה רמז למדבר, שלמדבר קוראים מדבר, כי הוא כוחו לדבר, כוחו בפה. זה מה שאומר כאן בשורה אחת, פרק הבא הוא יאריך בזה טיפה יותר, או שני תולעת, או בחינת דיבור. למה שני תולעת קשור לדיבור? שכוחו בפיו. כי התולעת כוחו בפיו, זה כוחו של המדבר בפיו. נמצא במילא יוצא, הוא שורשו נגד בחינת מדבר. במילא יוצא שהשני תולעת הזה, שהכניסה בתוך שריפת הפרה, הוא מייצג את המדבר. אז אם כך מצאנו פה בפעולה הזו של האפר, נציגות של המדבר, של החי, של הצומח ושל הדומה. אבל אם כבר הגענו לפה, לעניין של האותיות והמדבר, אז הדומם אפשר להביא אותו מאוד כיוון. כי עד עכשיו אמרנו איפה הדומם נמצא פה, הוא כלול בצומח. אבל אחרי שהבנו שיש תשני תולעת שהוא מרמז על מקור הדיבור, האותיות למדנו בפרק הקודם שזה בנפש האדם, הדומם שבאדם. אז הגענו לפה לא רק למדבר, לדרגה הגבוהה שהוא מקור הדיבור, גם האותיות שעניינם דומם. וגם האותיות, הדיבור עצמן, הם מבחינת דומם. אז יוצא שיש לנו פה את כל ארבעת הסוגים, כמובן סוג המדבר נמצא פה באיזשהו רמז סמלי מאוד, אבל יש לנו נציגות מכל ארבעת הסוגים. וכל זה היינו, למה צריך שבפעולה הזו של הפרה יהיה נציגות מכל הסוגים שבבריאה, מפני שמעשה פרה הוא כללות בחינת רצו ושוב. המעשה הזה של הפרה הוא מעשה מאוד מאוד כללי ביהדות, מאוד כללי בתורה ומצוות, כמו שאומר את זה במאמר הראשון פה בפליקותי תורה, שעניין של רצו ושוב זה תנועת הנפש שחייבת להיות מלווה בכל עניין של קיום תורה ומצוות. ובפרה רואים את הרצו ושוב בגלוי, כי יש את האש של שריפת הפרה שהאש מבטא רצו, ואחר כך יש את המים שתנועתם הפוכה מלמעלה למטה, התנועה של השוב. אז מכיוון שהפרה האדומה והמעשים שהתורה אומרת לנו לעשות משלבים בתוכם את התנועה של רצו ושוב, אז זה אמור לבטא את כל הבריאה. כל הבריאה כולה צריכה להתרומם, ולאחר מכן בכל הבריאה כולה צריך להימשך האור מלמעלה. לכן נקרא חוקת התורה, לכן קוראים לזה חוקת התורה, לא חוקת הפרה. זה חוקה שכוללת את כל התורה כולה. על כן נעשה האפר שהוא הרצו, לכן האפר הזה ששרפנו, מה שרפנו פה? שרפנו את הפרה, ושרפנו את העץ ארז, את האזור, ואת השניתולד. אז מה שרפנו פה? השריפה זה הרצו. מה כלול ברצו הזו? מכללות הבחינות שבעולם. כל הנציגות של כל העולם. דומם, צומח, חי, חולי, גם המדבר נמצא פה. אחר כך יש את השוב. איפה היה את הפעולת השוב בעסק הזה של הפרה האדומה? לכן על ידי זה אחר כך בקידוש מי חטאת היה אחר כך צריך להכניס מים חיים ולשים על המים החיים את האפר של הפרה האדומה, ועם זה היו מתארים את עצמי מת. אז הפעולה הזו נקראת קידוש מי חטאת. קידוש מי חטאת, את המים חיים ששמו על האפר של אותה פרה אדומה שרופה, כתוב ונתן עליו מים חיים, ונתן עליו זה כבר פעולת השוב. מה זה המים חיים? הוא המשכת מד. ידוע שהעלאת מן והמשכת מד זה הקוד שמדבר על שני הכיוונים. העלאת מן זה ההתארות הדלתתה, המשכת מד זה ההתארות הדלילה. מן ראשי תיבות מים נוקבים, ומד ראשי תיבות מים דחורים, שזה הרצו וזה השוב. אז השוב, היינו המשכת מד, זה עם המים חיים, שזה מתחיל מבחינת והחוכמה תחיה, ממשיכים את כל סדר ההשתלשלות למטה. מתחיל מספירת החוכמה, שאת זה הזכרנו כבר קודם, אמרנו שזה מרומז בפסוק, אשר ציווה השם לאמור. אמרנו שהלאמור, האמירה זה בלב, זה עניין של החוכמה, שהוא מבחינת מוח הסתימה. שזה הפנימיות המוחין, פנימיות החוכמה נמשכת פה, ומהחוכמה זה נמשך לספירות אחרות. כל סדר ההשתלשלות, כל העולם מתאהר, כל העולם נהיה אחרת, כתוצאה מהפעולה הזו של הפרדו. מכל זה יובן, מכל ההקדמה הזו אנחנו נבין, נחזור חזרה לפסוק שאיתו פתחנו, שמה מרומז במצווה הזו, גם כן עניין אשר ציווה הוויה לאמור. זה אמרנו שפעמיים הוויה בפסוק, הפעם השנייה זה הולך על הכתר, עתיק הקדישה, ולאמור זה חוכמה. אז עתיק הקדישה נמשכת עד לחוכמה, ציווה מלשון צוותא, שציווה הוויה לאמור. ואמרנו שהתחתון שבעליון יורד והופך להיות ראש לתחתון. היינו חוכמה, שזה הספירה הראשונה, זה חוכמה. מה המקור שלו? הסוף, החלק התחתון שלמעלה, שמבחינת אותיות תעתיק, אותיות בדרך כלל, זה הדומם, חלק הכי תחתון. מהאותיות נהיה חוכמה. כמו שדיברנו על זה במשל, שדיברנו בפרקים הקודמים, שהרב והתלמיד, אז מהדרגות העליונות של הרב, הפוך, מהדרגות התחתונות של הרב, הרב מדבר, אותיות, זה הופך להיות חומר למחשבה לתלמיד. אז התלמיד נהיה מחשבה מאיפה? מהדיבור של הרב. אותו דבר גם בנמשל, מהאותיות העתיק, האותיות של הבחינה העליונה של הכתר, נמשך להיות מקור לחוכמה, נקרא אמירה. זה המקור לבחינת החוכמה, ואז יורד עוד יותר נמוך וכן הלאה. דהיינו, שבחינת אותיות אלו הם למעלה מהחוכמה. האותיות האלו שהם המקור של החוכמה, במקור הם יותר גבוה מהחוכמה. דהיינו, שורש האותיות כמו שהם מבחינת כתר, כמו אצל האדם, האדם שמדבר, אז שהוא מציג כבר מילים מהפה, המילים הם דוממים. אבל יש לו כוח בנפש שבגללו הוא בכלל יכול לדבר. הכוח בנפש שבגללו הוא יכול לדבר זה מקור האותיות, זה בא מהשורש הכי גבוה, מהכתר שבנפש שלו. נאות שחילתם בסופן, הכתר של הנפש שלו, הוא נותן את ההבשלה שהוא יכול לדבר, ולכן האדם מכונה מדבר, שם המעלה, אבל איפה יבוא לדיפיתוי הכוח הזה? בדיבור, שזה דיבור זה החלק הכי תחתון. שעל שם זה נקרא כתר מדבר. הכתר נקרא מדבר, הכתר הוא הכי גבוה, לכן האדם נקרא מדבר בגלל מעלת הדיבור. רק שבהשפלתן למטה, בבחינת מלכות, כשאתה מדבר בפועל, מלכות זה פה. כשהכתר נשפע למטה ובפועל יוצא מילים מהפה, אז הם לבושים או בתים לבחינת חוכמה. אז זה הופך להיות הכלי לחוכמה, כי איפה אתה מלביש את החוכמה? אתה רוצה להביע דבר חוכמה למישהו. איך אתה יכול להעביר דבר חוכמה למישהו? אילם לא יכול להעביר שום דבר.
בדיבור.
זאת אומרת, האותיות הם החלק הכי תחתון, אבל הם העטיפה שדרכה אתה מעביר את החוכמה הלאה. אכן, כמו שהם עדיין כלולים בשורשם, אבל אותו דיבור, אותו אותיות שאמרת, כפי שזה בשורש, עוד לפני שדיברת, הרי הם למעלה מבחינת החוכמה. בשורש יותר גבוה מהחוכמה. זה כמו החוכמה שהראש של התלמיד בשורש זה האותיות של הרב. אז אצל הרב זה אותיות. ביחס לרב זה אותיות, זה משהו הכי נמוך. אבל ביחס לתלמיד, זה החוכמה. יותר מהחוכמה. זה המקור של החוכמה שלו. כנ"ל. לכן אמר, לכן הפסוק אומר, אשר ציווה הוויה לאמור. לאמור זה אמירה, זה חוכמה. אמירה שבלב. מה המקור שלו? מה ציווה? מה יתחבר? הוויה. מה זה הוויה פה? זה העניין של עתיק. שיהיה צוותא והמשכה. מבחינת אותיות שם הוויה דעתיק, לבחינת החוכמה, וזהו לאמור. זה העניין של לאמור. זאת אומרת, מה שבעצם ראינו פה, שהסדר עבודה של הפרה האדומה, יש בו תנועה של עבודת האדם, על האטמן, יש בו המשכה אלוקית ומתנה מלמעלה, וכל זה מקפל בפעולות הפשוטות הללו, על האטמן של כל הבריאה כולה, ובמילא המשכת מד לכל הבריאה כולה. וזה בא לידי ביטוי בעניין הזה של הפרה. זה הרעיון בכללותו. ומפה הלאה, שכבר בשיעור הבא, מתחיל לרדת ממש בפועל ממש, איך רואים, איך בא לידי ביטוי במעשה הפרה, כל מיני פרטים שקשורים בעשיית הפרה, המיקום שעושים את זה, מה הרעיון, איך זה בא לרומם את העולם, איך זה בא להפריד את הקליפות שנטפלו ונדבקו למקור הקדושה ולוקחים זליגת אנרגיות אלוקיות למקומות לא טובים, ותפקיד הפרה האדומה, אבל בזה נהיה תומה, דהיינו התומה זה בעצם תפיסה של הקליפות ביהודי, ולוקחת ממנו אנרגיות קדושות, ומה פעולת הפרה האדומה? איך מפרידים את הרע מהטוב, איך מנתקים את התומה מהיהודי, ומחזירים אותו לפעולה של טהרה, נראה איך שזה בפועל, ואיך זה ברמז, גם היום, איך היהודי צריך לעבוד כדי לפעול את הנקודה הזו וזאת.